כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אירוע מדהים שאפשר לראות בסוף השבוע הזה חינם לגמרי בישראל הוא ליקוי ירח מלא. מחר בערב, יום שישי, ליקוי ירח מלא שאפשר יהיה לראות מכל מקום בישראל. מה מיוחד כל כך בליקוי הזה? האמינו לי שהוא מיוחד, כי הליקוי הבא הדומה לו באורכו יהיה בשנת 2246. זאת אומרת, משך הזמן של הליקוי ורמת המרשימות שלו, או המגניבות שלו. אז אנא מכם לפתוח יומן, צרו תזכורת בטלפון, זה מתחיל למחר, בשישי, בשעה 10:30 בלילה, אבל מגיע לסי. זאת אומרת שהירח ממש יהפוך להיות מחוסה, יהיה מחוסה לגמרי, כהה ואף אדמדם, בשעה 11:20 בלילה. נזכיר שליקוי ירח הוא מצב שבו כדור הארץ מטיל צל על הירח. זאת אומרת, מפריע לאור השמש להגיע לירח, ולכן הירח הופך למוצל ולכהה וגם קצת אדום. החזרה לשגרה והיציאה של הירח מהצל של כדור הארץ יהיה ב2:30 בלילה, ליקוי ארוך מאוד. אז אנחנו ממליצים לכם, במקום לנסוע להורים ולקחת קופסאות, או לנסוע למועדון רועש, ברכב רועש שמשדר לסביבה, היי, אני כל כך מגניב שלא אכפת לי להרוס את השמיעה שלי, הביטו לעבר הירח, וצפו בליקוי ירח ארוך ומדהים. ליקוי הירח הבא שיראה מישראל יהיה רק ב-2025, ב-7 בספטמבר, והוא יהיה הרבה פחות מרשים. אז בואו נעשה רשמי, בואו נפתח את התוכנית הזו באופן רשמי. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתוכנית מיוחדת לסיכום השבוע הזה, והיה כאן שבוע מטורף, אני דודו ארז. ביתי באולפן, האיש שלנו מההוליווד ובהוליווד, יונתן גדלי שעבר ג'אדלי שעבר ג' עם המלצות תרבות ובידור לסוף השבוע. שלום לך.
שלום דודו.
איך היה השבוע שלך קודם כל?
שבוע סוער, שבוע גאה כזה, שבוע
כן,
עליז.
אנחנו מיד נדבר בדיוק על המחאה הזו, וגם על עוד עניינים שהיו לנו השבוע, כמו למשל על דבורי הבומבוס בלונדון, שמסתבר שהן משגשגות יותר בסביבה עירונית, יחסית לדבורי בומבוס שחיות בסביבה כפרית. גם הדבורים העדיפות, אני לא יודע אם גם, אבל דבורים מעדיפות את הערים. כך קובע מחקר חדש שפורסם מכתב העת Proceeding of the Royal Society B. אנחנו מיד נשמע את השיחה שעסקה בשאלה, איך זה יכול להיות? מה היתרון בבטון ובבניינים על פני הכפר בכל מה שקשור לדבורים? וגם עסקנו במחקר חדש ומרתק על חלל עבודה משותף, או Open Space, הלהיט הגדול. בתחום האדריכלות, אדריכלות הפנים של התאגידים בדרך כלל, מסתבר שהדבר הזה פוגע ביעילות של העובדים, לא מגדיל את כמות המפגשים והאינטראקציות בין העובדים, אלא ההפך, מפחית את המפגשים ביניהם, ובעיקר גורם לעובדים הרבים לעבוד כשהם שומעים מוסיקה באוזניות, הרי זה לא... מיד נדבר. מיד נשמע את השיחה שערכנו בעניין הזה. נספר לכם שהעורך והמפיק של תוכנית סיכום השבוע הזה הוא רז חסון, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן עוד או כאן עודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד, לא רק שלושה שיודעים, כל התוכן של כאן תרבות חינם. אפליקציה מאוד נוחה, חינמית וכיפית לגמרי. אז רגע לפני שנשמע המלצה מה לעשות בסוף השבוע הזה, וגם עניינים שבהם עסקנו בשבוע, אנחנו רוצים לדבר על ליקוי הירח המלא, הארוך והמדהים, שיתרחש לו בשמיים, ויהיה אפשר לראות אותו מישראל, מחר בלילה, יום שישי, בשעה 11:20, זה יהיה השיא שלו. אני רוצה לומר שלום לעידו מצוות מצפה הכוכבים ברקת. שלום לך.
הלו, שומעים?
כמה דבר ונהיה. טוב, בכל זאת אתה כמובן במצפה כוכבים, מה שאומר שאתה באזור שבו יש דילי של עשרות שנות אור.
זה יכול להיות, כן.
אוקיי, אז בוא ספר לנו, מה ההתרגשות הגדולה מחר, זה מתחיל, הבנתי, ב-10:30, אפילו לפני, קצת ב-9:30 כזה, אבל ה-C יהיה ב-11:20 בלילה, מחר, יום שישי. מה, ספר לנו על הליקוי.
הליקוי עצמו, זו תופעה באמת מדהימה, כמו שאמרת, שבה כדור הארץ עובר בקו הראייה בין השמש והירח. ואז נותר מצב מאוד מעניין, שבו כדור הארץ מסתיר את האור של השמש. נוצר איזשהו קונוס של צל, איזשהו חרוט של צל, שנופל בחלל. כשהירח נכנס אל תוך אותו חרוט, הוא נעלם מעינינו. כלומר, לאט לאט אנחנו רואים את המופע של הירח, נקרא לזה, כן? הולך וקטן, עד שבשיא הליקוי היינו מצפים שהירח ייעלם מעינינו ולא נראה אותו.
והוא נעלם באמת? מחר ב-11:20 בלילה הוא נעלם? הוא ייעלם?
אז פה מתחיל החלק המעניין, מכיוון שלא רק שהוא לא נעלם, הוא נצבע אדום.
אה, זה יהיה ליקוי כזה שהירח יהפוך לאדום? אם כן, זו הוכחה למה? ש...
זו הוכחה שיש לכדור הארץ אטמוספירה.
משהו עם אלים? משהו עם כוח מטאפיזי? לא! אוקיי, אז בוא ספר לנו באמת, מלבד... אבל כן יהיה צל, נכון? יהיה צל על הירח של כדור הארץ.
יהיה צל על הירח, כדור הארץ יטיל צל כן. על הירח. לאט לאט נוכל לראות את הריח נכנס יותר ויותר אל תוך אותו צל, וכביכול ננגס, כן? בכל רגע ייראה יותר ויותר חשוך, פחות מואר ביחס אלינו, וכשהוא יהיה בשיא הליקוי, כן. אומרת נדבר על הזמנים תרצה, האור של השמש יעבור דרך האטמוספירה של כדור הארץ, ומעט האור שכן יגיע לירח, זה אור שבגדול עבר כבר דרך האטמוספירה,
כן.
ובאטמוספירה הצבעים הכחולים, הסגולים, כן, אורכי הגל הקצרים, מתפזרים בצורה מאוד יעילה, והארוכים עוברים בצורה לא רעה בכלל. אז אורכי הגל האדומים פוגעים בירח, ולאחר מכן חוזרים בחזרה לצופים בכדור הארץ. ככה נוצר מצב שאנחנו רואים את הירח נצבע אדום.
אז זהו, אז זה באמת ההסבר לתופעה המדהימה, מדהימה שתיים, אני מוכרח לומר, כי גם הליקוי עצמו זה דבר מדהים, אבל עוד יותר מדהים, שבאמת הירח יהפוך להיות סוג של אדום, ואתה אומר שזה קשור לאטמוספירה שלנו, ולסינון קרני השמש באטמוספירה.
נכון.
וואו.
נכון, באמת הופעה מקסימה, בדרך כלל מאוד מאוד קל לראות אותה, לא צריך טלסקופ, לא צריך משקפת, אפילו לא צריך ללכת למצפה כוכבים, כל מה שצריך לעשות הוא לשבת עם איזשהו בן זוג, שנעים איתו, כוס קפה או שוקו, ולהסתכל למעלה. אם יש טלסקופ או משקפת, רואים קצת יותר פרטים, אבל לא חייבים. מה שאנחנו עושים במצפה ברקת, בין השאר, זה גם לשדר את הליקוי לכל העולם. לא בכל העולם אפשר לראות את הליקוי הקרוב.
אוקיי.
אנחנו נעביר אותו בשידור חי, אז אם מישהו רוצה לראות את הירח דרך טלסקופ גדול, מוזמן להיכנס לאתר, והשידור פתוח לכולם. גם העלינו אסופה של מחקרים שאפשר לעשות תוך כדי הליקוי. מדוגמה, אחד מהצופים ירצה לחשב את קוטר הירח. או את המרחק לירח, תוך כדי צפייה בו, אנחנו מראים איך לעשות את זה בדרכים מאוד פשוטות, שאפשר לעשות בבית, לא צריך כלים מיוחדים, גם עם חבר'ה צעירים יחסית, אפשר לעשות את הניסויים האלה.
וואו, טוב, אז גם אפשר לצפות באמת בליקוי באתר שלכם, מצפה הכוכבים ברקת, בוא תן לנו באמת את התזמונים, מתי תהיה שעת ההקרנה, מחר, יום שישי, מתי זה יתחיל, מתי יגיע לשיא?
הליקוי בגדול מתחיל ב-8:15 פחות או יותר, אפשר יהיה כבר להבחין בצל שלאט את מכסה את הירח לקראת 9:24. כלומר, אז בעצם הירח ייכנס לצל המלא של כדור הארץ, ולאט את נוכל לראות את הצל נופל יותר ויותר על פני הירח. שיא הליקוי יהיה ב-11:20 פחות או יותר, כלומר, אז הירח באמת יטבע אדום.
כן.
ומהשלב הזה, לאט לאט, הצל ילך ויסוג. מהירח, ולקראת 2:30 פחות או יותר, הליקוי יסתיים. כלומר, יש מספיק זמן לצפות במאורה הזה, אפשר גם לבוא ולצפות בו בחלקים, מצליח לצפות את כל הזמן.
ואני מבין שאם רוצים לראות ליקוי דומה, שווה לחכות לשנת 2246.
אני יכול לבדוק את זה, אבל בגדול הליקוי הקרוב מישראל צפוי להיות עוד שנים ספורות, 2025.
כן, נכון, זה הליקוי הקרוב, אבל כן, כן, כשדיברו כמובן על הליקוי בהיקף הזה, באורך הזמן וכו'. טוב, אז זה כמובן מסקרן מאוד, ואנחנו ממליצים למאזינים שלנו כבר לייצר תזכורת בטלפון, כי אחרת אתם לא תזכרו את זה. מחר, בבקשה, באזור 9, כשה-C יהיה באזור 11 וקצת, הירח יהפוך להיות כהי אדמדם, אורגן אורות שלם של דיסקוטק בשמיים. תודה רבה לך, עידו, מצוות מצפה הכוכבים ברגע. תודה לך.
סיימן אנחנו.
טוב, רגע לפני שאנחנו נשמע שיר ואז נסכם את השבוע, נמצא איתנו כאן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גטלי שעבר ג'אט, לשעבר ג'. יונתן, האם יש לך המלצה מלבד כמובן לצפות בליקוי הירח?
בהקשר מסוים לליקוי הירח. לליקוי,
מעניין, כן. כן.
בסוף השבוע הזה מציינים ב-YES 90 להולדתו של סטנלי קובריק, הבימאי של אודיסאה בחלל 2001.
אני חושב שבהוט מסוכסכים לא רוצים את זה.
כן, בדקתי בהוט אין.
כמובן שגם נזכיר את כל שאר הפלטפורמות, אורנג' טיווי, זה עושה גם טיווי, זה טיווי, זה טיווי. אוקיי, כולם.
אז מקרינים גם את אודיסאה בחלל 2001, וזה סרט, יש כאלה שטוענים שזה סרט החלל החשוב ביותר בהיסטוריה של הקולנוע.
כן, סרט, הוא כן משמעותי, מי שרואה אותו יכול להבין שהוא משמעותי.
למרות שזה סרט בלי עלילה, בלי התחלה, אמצע וסוף, ואין דמויות.
תקשיב לי, הוא היה קוקו הקובריק הזה.
כן, כן, הוא היה קוקו רציני. והמשוגע הגדול, אנחנו נגיש עליו גם תוכנית גיבור תרבות בשבוע הבא, ביום רביעי, בארבע אחר הצהריים, אבל כדאי מאוד לצפות בסרט הזה, סרט ארוך, עם חיזיון מאוד משגע, על מה הולך לקרות לאדם בחלל, וזה לפני הטיסה לירח. זה הסרט האחרון שעשו, לפני שהאדם נחת על הירח.
מתי זה? באיזה שנה?
סוף 68.
מה אתה עולה לפני?
ממש לפני שהאדם נחת על הירח, ולכן זה סרט מין דיסטופיה לחלל, שהיה מאוד, עשה סערה גדולה בקולנוע. אתה יודע שגם אומרים שקובריק קשור באיזושהי דרך לקונספירציה, שזה שאדם לא באמת נחת על הירח באותה שנה, אלא הוא ביים סרט. לא, ברור שזה...
כן, זה כבר מדרון חלקלק של עשבים שוטים.
שמו התקשר לנושא הזה, ולכן האיש הזה מאוד מסתורי, והסרטים שלו מאוד מסתורי, כדאי לראות אותם.
כן, משהו מוזר, מקריפ. או, הנה, עכשיו מכבדים אותך בשטיח מוסיקלי כיאה למעמדך, ועל פי החוזה שחתמת עם מנכ״ל כאן תאגיד השידור הישראלי. טוב, אנחנו מסכמים את כל מה שהיה לנו השבוע. השבוע הזה נפתח בשביתת קהילת הלהט"ב בישראל, במחאה על חוק הפונדקאות המתוקן שאושר בשבוע שעבר ועורר סערה ציבורית גדולה. המחאה סוקרה היטב בכלי התקשורת. נזכיר שהחוק עצמו אינו מתיר לאבות יחידניים או לזוגות חד מיניים להשתמש בשירותי פונדקאות. ואכן הייתה שביתה, מחאה, עשרות חברות במשק הודיעו שהן תמכו בשביתה,
מאות,
ואכן
מאות.
תמכו. כן. נכון, לגמרי, ואנחנו עסקנו כאן בגידול ילדים במשפחות חד מיניות, מבחינה מחקרית. עסקנו בשאלה, מה מצאו עד כה חוקרים בכל מה שקשור לילדים שגדלים במשפחות חד מיניות? ובעניין המסקרן מאוד הזה, דיברנו עם דוקטור שיר אציל, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, חוקרת את הבסיס המוחי של קשר הורים ילדים, בדיוק על מחקרים שעוסקים בגידול ילדים במשפחות חד מיניות.
בוקר טוב.
טוב, אז בואי ספרי לנו מה מכיר המחקר בעניין הזה.
אז קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת אנחנו בתוך המחקר של ההורות מסתכלים על ההורות גם לפעמים מזוויות ביולוגיות, לפעמים מזוויות פסיכולוגיות, ומצליחים לאפיין תהליכים שככה רואים שהם חשובים בשביל גידול אופטימלי של ילדים. ומה שיפה זה ש... זאת אומרת, השאלה האם ילד צריך אם ואב, וזאת שאלה מחקרית לגיטימית, בשביל להתפתח באופן תקין. ויש איזה מידע, אני חושבת שזה דווקא הזדמנות, אולי לפתוח את, את הראש למידע אמפירי מדעי שהצטבר על פני עשרות מחקרים, באמת משנת 2000, כל שנה יש איזה 20 מחקרים שחוקרים ממש התפתחות ילדים, שמשווים התפתחות ילדים במשפחות של הומואים או לסביות למשפחות הטרוסקסואליות. והמחקרים האלה נעשים בכל מיני מדינות בעולם, באירופה, באוסטרליה, בארצות הברית, מודדים גם מדדים משפחתיים כמו דמוגרפיה, כמו מדדים זוגיים בין ההורים, מדדים של אחדות משפחתית, של סטרס הורי, של שיתוף בגידול הילדים, וגם מדדים התפתחותיים או התנהגותיים, אפילו בריאותיים, אצל הילדים שבודקים, המשפחות שבודקים.
נו, נשמע שתוצאות המחקר הזה עשויות מאוד להועיל לרבים, שחלק מתנגדים, למרות ששוב, הרבה פעמים ההתנגדות היא על רקע, אני משער, תפיסות עולם דתיות וכו', אבל זה מאוד מסקרן אותנו מה מצאתם שם.
נכון, קודם כל אני רחבת אצלנו, זה לא מחקרים שאני עשיתי, זה מחקרים שנעשו ברחבי העולם ב-20 שנה האחרונות. מה שמצאו באופן די גורף, זה שילדים במשפחות של הומוסקסואלים או לסביות מתפתחים או באותה מידה כמו ילדים במשפחות הטרוסקסואליות או לפעמים קצת יותר טוב.
קצת יותר טוב, את אומרת.
קצת מפתיע, נכון, אבל אם אתה מסתכל על, על כל מיני נתונים, אז אפשר אולי להסביר את זה,
כן.
בכך שקודם כל משפחות של שני גברים, משפחה של שני גברים לא יכולים להיכנס לרעיון בטעות. בשביל שהם יהיו הורים, הם צריכים המון מוטיבציה.
ואז לשנוא את הילדים שלהם על רקע זה שהם באו, נחתו עליהם.
אני לא הייתי אומרת לשנוא, אבל אז אתה יודע, נכנסים כל מיני משתנים אחרים, שהורים שבשביל להשיג ילד הם צריכים להשקיע את כל נשמתם ואת כל כספם, הם מאוד מאוד מעוניינים בהורות.
זאת אומרת שלגמרי המחקר מצא שילדים שחיים במשפחות חד מיניות, כשההורים הם זוג גברים או זוג נשים, מתפתחים באותה מידה או טוב יותר מאשר ילדים במשפחות הטרוסקסואליות.
אני בהחלט יכולה לצטט המון מחקרים כאלה שמראים את זה.
אז אולי זו אפליה, אולי דווקא הסטרייטים צריכים להפגין, הילדים של הסטרייטים צריכים. מה זה, מקופחים?
אני לא חושבת שיש עדויות גורפות לכך שלגדול עם אמא ואבא זה רע. אני חושבת שיש עדויות גורפות ממחקר על מחקר התפתחותי, שילד שגדל במשפחה צריך שמישהו יטפל בצרכים שלו בצורה מאוד מאוד רגישה, עם המון תשומת לב. ואנחנו ממש יודעים, אנחנו מאפיינים את התהליכים האלה בתוך ההורות, אנחנו מבינים את המנגנונים המוחיים שעומדים מאחורי זה, אנחנו מבינים את הביולוגיה שעומדת מאחורי זה. זה מאוד מאוד ברור שילד צריך שמישהו כל הזמן, 24/7 במקרה של תינוק, ישים לב לשינויים מאוד מאוד עדינים בצרכים הפיזיולוגיים והרגשיים שלו. וכשמישהו עושה את זה, הילד מתפתח בצורה אופטימלית. אנחנו גם יודעים שאין כזה דבר מוח אימהי או איזושהי התנהגות אימהית קסומה שהתינוק חייב אותה כאשר הוא נולד, לא. מה שיש זה שככל שמבוגר מבלה יותר שעות עם התינוק שלו, ואז אנחנו יכולים לקרוא לזה הפריימר קרגיבר, המטפל העיקרי, המוח של אותו מטפל עיקרי הולך ונהיה כזה שממקסם את היכולות החברתיות, את היכולות של ההורה לשים לב לצרכים של התינוק, וזה דווקא מחקר שנעשה בישראל, במעבדה של פרופסור רות פלמן, מחקר שבדק מוח של אבות גייז ואבות סטרייטים, ואימהות סטרייטיות. והממצאים שם הם שזה לא משנה הנטייה המינית של ההורה, אלא המוח ייראה בצורה יותר חברתית ומרכאות, ככל שההורה מבלה יותר זמן עם התינוק. ככל שההורה יהיה יותר המטפל העיקרי. זה יכול להיות גבר וזה יכול להיות אישה.
זאת אומרת, אם עד עכשיו חשבנו שעדיף משפחה של גבר ואישה, כשהגבר בדרך כלל מתעלם מהילד והאישה איכשהו נותנת שם פוש בכל מה שקשור לחום ואהבה, גילינו שזה לא נכון.
תראה, חד
משמעית... האמת היא שמה שאת אומרת בינינו, אני אומר לך, זה מאוד אינטואיטיבי. הרי ידוע או אינטואיטיבי זה שילדים זקוקים, ילדים וילדות, זקוקים לחום ואהבה. מה זה משנה להם אם זה גבר, אישה?
בדיוק.
ודאי.
נכון מאוד. נכון מאוד. זה ממש נכון, שאתה אומר. ואני חושבת שיש פה הזדמנות באמת לקובעי מדיניות להישען על ממצאים דעיים אובייקטיביים שבאו ובדקו את התופעה הזאת עם הרצון באמת למקסם התפתחות של ילדים, ואני חושבת שלכן יש פה איזשהו חיכוך שיכול להיות דווקא מאוד בונה בין מדע
טוב, זה מאוד מסכן. אנחנו כמובן גם נמשיך לעקוב אחרי החקיקה, על פי מה שנאמר על ידי אנשים, חברי כנסת רבים, מדובר רק בתיקון שהוא עוד לא שלם, ובקרוב יגיע תיקון נוסף שכן יאפשר למשפחות חד מיניות לגדל ילדים. שוב, כל עוד זה לא נחקק, אז אלה דברים באלמה, אבל את אומרת שבאמת מבחינה מדעית לא רק שאין הוכחה לכך שילדים שחיים בבית שהוא חד מיני, שני ההורים או גברים או נקבות, נשים, גברים וכולי, זה, אין לזה שום השפעה, ויותר מזה, בדרך כלל זה דווקא גורם להתפתחות של הילדים, מעבר למשפחות שהן לא כאלה, כי יש פשוט תשומת לב בכל מה שקשור לגידול הילדים.
אני הייתי אומרת את זה ככה, אין שום עדויות שמראות על איזושהי בעיה, ההפך, כל העדויות תומכות בכך שילד שיוולד לסביבה של שני הורים שהם מטפלים בו כראוי, יתפתח בצורה אופטימלית, ואולי כדאי שקובעי המדיניות יסבירו לנו למה, יסבירו לנו על בסיס מה.
עכשיו אני משער שזה כבר באמת הנימוקים, הצידוקים שלהם הם יותר פוליטיים וכולי, כי שם זה בעצם, זו ועדה של 120 איש שצריכים להחליט, וכל אחד מושך לכיוון אחר, אבל קיבלנו את הזווית המדעית פסיכולוגית באמצעותך. תודה רבה לדוקטור שיר אציל, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, וחוקרת את הבסיס של קשר, הבסיס המוחי של קשר הורים וילדים. תודה לך. אנחנו מסכמים את השבוע, איך היה השבוע שלך?
כאמור, שבוע מלא, מלא צבעי קשת.
עניינים,
גאווה,
צבעים.
מחאות, עניינים, כן, שביטות.
מה, ומה?
התאגיד כולו התגייס למען הקהילה הגאה, שזה מאוד יפה.
ואף דבורי הבומבוס, שים לב לקישור המאולץ ביותר בהיסטוריה. שים לב, דבורי הבומבוס בלונדון מסגשגות יותר בסביבה עירונית. יחסית לדבורי בומבוס שחיות בסביבה כפרית, הן דווקא מעדיפות את העיר. כך קובע מחקר חדש שפורסם בכתב העת Proceeding of the Royal Society B.
איך זה נראה הבומבוס? איך הם נראות?
קודם כל זו דבורה מסוימת שמעביקה צמחים מסוימים, מעביקה צמחים מסוימים. אני מקווה, אני מודה שאני צריך לבדוק איך היא נראית בגוגל תמונות, אבל בגלל שקוראים לה בומבוס, נשמע לי שהיא גדולה, לא זה בומבוס. זה לא דבורה, אלא היא בומבוס כזה. אוקיי. אנחנו רוצים לברר איך זה יכול להיות. מה היתרון בעיר שמלאה בבטון ובבניינים על פני הכפר, בכל מה שקשור לדבורים? האם גם הדבורים האלה התברגנו ומעדיפות בניינים גבוהים ומגדלים על פני בית צמוד קרקע, כפי שיש לאורך המשדר שלנו רז חסום בעין ורד? אנחנו דיברנו עם פרופסור גיא בלוך, מומחה להתנהגות דבורים ממכון סילברמן באוניברסיטה העברית. יש הסבר לכך שהדבורים מסגשגות דווקא בסביבה עירונית? יש בכך היגיון?
כן, ההיגיון הוא לא ברור עד הסוף, אבל ישנם מספר גורמים שיכולים להיות יותר טובים בסביבה עירונית, וזה לא בהכרח בגלל שהעיר היא מקום מאוד מאוד טוב, אלא בגלל שאזורים חקלאיים הם מקום לא כל כך טוב. ולזה יש כמה סיבות. אחד זה שבחלק גדול מהאזורים חקלאים, בעיקר במדינות יותר גדולות מהמדינה שלנו. זה יכול להיות שטחים מאוד מאוד גדולים שיש בהם רק סוג אחד של צמחייה, וחלק מהסוגי צמחייה שישנם באזורים חקלאים, למשל במרכז של ארצות הברית, זה יכול להיות שטחים ענקים שיש בהם תירס. כן. או שטחים ענקים שיש בהם חיטה, והחיטה ותירס למשל הם לא טובים לדבורים. מבחינת הדבורים זה מדבר. ודבר שני, שגידול אינטנסיבי של חקלאות הוא מלווה בשימוש במגוון של חומרים כימיים שהם לא טובים לדבורים. בראש ובראשונה חומרי הדברה.
אז רק ברשותך, אני אשב לרגע על הנקודה ברשותך. על פי הטענה, אני מבין שזה לא שבעיר יש יתרונות גדולים, אלא דווקא בכפר יש חסרונות. או לא דווקא, אבל בכפר יש חסרונות. כמו למשל, כפי שאמרת, סוגים מסוימים של גידולים שהדבורים, אין להם מה לעשות איתם. דבר נוסף, זה הדברה, ולכן הדבורים מעדיפות את העיר, כנראה.
בדיוק.
כן.
כן. זאת אומרת, אם אנחנו, אם למשל היינו עושים את המחקר הזה ומשווים את העיר לעומת סביבה שהיא טבעית לגמרי לדבורים, איפה שהם התפתחו באופן טבעי,
כן.
סביר להניח שבאזור שהם התפתחו באופן טבעי היה להם טוב. עכשיו תראה, בעיר יש בכל זאת גם יתרונות ייחודיים, שאני רואה את זה למשל גם עם הדבורים שאני מחזיק בירושלים, שאני מחזיק עברות לצורך המחקר שלי. אז בסביבה עירונית כמו ירושלים, אני ליד הגנים הבוטניים, אז יש שם באמת מגוון מאוד מאוד גדול של פרחים ששותלים אותם בגנים ודואגים שיהיה פריחה כל השנה. אז כן יכולים להיות באזורים עירוניים מסוימים איזשהו מגוון יותר גדול, יכול להיות שלחץ הטריפה למשל, שזה יכול להיות על ידי ציפורים, יכול להיות שהוא יותר קטן בעיר. יש, יכולות להיות כן יתרונות, אבל המחקר הספציפי הזה, וחלק גדול מהמחקרים הקודמים שנעשו, זה לא המחקר הראשון, זה הוא מחקר שזכה ליד תקשורתי מאוד מאוד גדול, אבל נעשו דברים דומים לזה. באמת, אני חושב שהם מדגישים מאוד את עד כמה סביבה חקלאית היא סביבה עוינת לדבורים. וזה דבר שאנחנו כבר יודעים אותו הרבה זמן.
טוב, עכשיו זה כבר נשמע הגיוני באמת. הכותרת היא הייתה לא אינטואיטיבית, אבל כשאתה מסביר את זה כך, כן, אם אנחנו הופכים את הסביבה הכפרית לעוינת, או כן. משתמשים באמת בחומרי הדברה וכו', אז הדבורים יעדיפו כמובן את הסביבה פחות מורעלת.
כן, אבל אפילו, זאת אומרת, זה מגוון של דברים, בנוסף לזה גם צריך לזכור את מה שאני אמרתי בהתחלה, עושר המזון בסביבה חקלאית של חקלאות אינטנסיבית הוא מאוד מצומצם, וזה לא טוב לדבורים, ומנסים לטפל בזה. זאת אומרת, אחד הדברים שמנסים לעשות, ונעשו על זה הרבה מחקרים, ונעשו אפילו המלצות שבחלק מהמדינות גם הולכים ומיישמים אותם, שזה למשל באזורים חקלאיים שיש בהם חקלאות אינטנסיבית, זאת אומרת, אותו גידול על שטחים מאוד מאוד גדולים, להשאיר מקומות שבהם מגדלים פרחי בר ופרחים שהם לא פרחי בר, אבל יוצרים איזשהם מחסות לדבורים שהם יכולות לקנן. גם יש בעיה נוספת של באזורים חקלאים, היא לא רלוונטית באופן ספציפי למחקר הזה שאתם קראתם, שהוא מחקר שבו שמו כברות באזורים שונים וכאילו השתמשו בהם כדי לדגום את הסביבה. אבל במצב, התמונה קצת יותר רחבה, יכול להיות מצב של דבורים באזורים שהם אזורים, נגיד, מישוריים מאוד מאוד גדולים, שיש שם חקלאות אינטנסיבית, כמו באזור שבו הם עבדו דרך אגב, אז לדבורים אין איפה לקנן, לדבורי הבר. אז דבורי דבש, למשל, שיכולות תחת גידול אינטנסיבי של חקלאים, הם לא דבורים שהם מהבר, אז בדרך כלל הם יכולות להסתדר, כי אנחנו נותנים להם מקום לכינון. אבל דבורי בר, שאנחנו יותר ויותר מעריכים את התרומה שלהם, אין להם פשוט איפה לקנן, זה גם כן בעיה. ואין להם גם, אין להם אוכל בחלק מתקופות השנה.
וואו, טוב, וגם הזכרת באמת את הפתרון של האחרונה, שמענו עליו יותר ויותר, וזה להשאיר בכל שדה כזה עצום של תירס או חיטה וכולי, איזשהו חלק עם פרחים או גידול אחר, מגוון יותר, עבור הדבורים.
בדיוק.
כן.
כן, לעשות, הרבה פעמים עושים, למשל באנגליה וגם באירופה, זה שדות לא נורא נורא גדולים, אז הרבה פעמים ממליצים לעשות איזושהי גדר חיה, שיש בה גם פריחה, גם שהיא פורחת באיזושהי צורה, גם שיש שם אפשרות לפרחי בר להתפתח, גם יש אפשרות לקנן באזורים האלה, זה אזורים יותר מוגנים. כן, ויש גם, זאת אומרת, זה דבר שכבר נעשה לפני די הרבה שנים, התחילו לעשות את זה, וישנם כבר מחקרים שאם מוסיפים את הגדרות החיות האלה, אז באמת אחרי זה הולכים ובודקים, לוקחים איזשהו גידול שמתעניינים בו ובודקים כמה דבורים יש בו ואת איכות הפרי, אפשר לי הרבה פעמים בודקים באיכות הפרי למשל, את כמות הגרעינים פר פרי, שזה איזשהו מדד לאיכות הפרי, אז רואים בכל הדברים האלה, רואים שאם באמת מושכים דבורי בר, אז יש שיפור במדדים האלה. זאת אומרת, זה לא רק איזשהו משהו שהוא ברמת התיאוריה, אלא גם ברמת הפרקטיקה הראו שהוא עובד.
טוב, אני רוצה להודות לך מעומק הלב על השיחה הזו, פרופסור גיא בלוך, מומחה להתנהגות דבורים ממכון סילברמן באוניברסיטה העברית. תודה לך.
בדיוק. תודה רבה, כן. ביי.
והנה, שוב האנדר שמפצה על כך שהוא לא תמיד נשתל. שלום לך.
שלום דודו.
טוב, דיברנו בעצם על חיי השבוע שלך, צבעוני ומשמח. אנחנו רוצים אולי בוא נדבר לרגע על מה שאתה עושה כאן בתאגיד. אתה כמובן מקליט הרבה מאוד תוכניות, מגיש תוכניות, משתתף מראיין. אני אותך כמובן מדבר על תחום הבידור, אולי לא מספיק, אבל הרבה. ואתה עובד בחלל עבודה משותף, נכון? אתה באופן ספייס?
נכון, האמת היא שכן.
כן.
אנחנו באופן ספייס. כאן. כן.
כן, אז זה מסתבר, השבוע. עסקנו במחקר חדש שעל פיו חלל עבודה משותף או אופן ספייס פוגע. ביעילות של העובדים לא מגדיל את כמות המפגשים והאינטראקציות בין העובדים, אלא ההפך, מפחית את המפגשים ביניהם, ובעיקר גורם לעובדים רבים לעבוד כשהם שומעים מוסיקה באוזניות. כך עולה ממחקר חדש של אוניברסיטת הרווארד, שפורסם בכתב העת Philosophical Transactions of the Royal Society B, מה שמחזק את מה שטענו עובדים רבים, שחלל עבודה משותף, זו דרך מאוד לא יעילה לעבוד. ועל המחקר המרתק הזה, דיברנו עם פרופסור שרגא קירשנר, חבר הסגל הבכיר בשנקר, ומפתח מתודולוגיות מחקריות לעיצוב.
בוקר טוב.
אז אם תוכל לספר לנו מה באמת מצא המחקר הזה.
קודם כל צריך להתייחס לזה שהמחקר הזה נעשה בארצות הברית ולא באירופה. ויש הבדל משמעותי בין מה שנקרא Cooperated Open Office ומה שנקרא חלל תכנון חלל פתוח. זאת אומרת, ההבדל הוא בין חלל משרדי פתוח, בארצות הברית בדרך כלל זה נועד יותר לפיקוח, יעילות וצמצום במקום, ובאירופה זה יותר קיברנטי, דהיינו, אתה מקבל את היחידה שמתאימה לך, ובהתאם לזרימת העבודה, ממקנים אותך באופן חופשי בחלל. אולי זה אפילו נובע מזה שבאירופה רוב הבניינים שבהם התחילו המשרדים הם יותר מסורתיים, אבל ובארצות הברית הם פעולה של תאוס, בייחוד אחרי השריפה הגדולה בשיקגו בסוף המאה ה-19.
אוקיי.
אבל אני חושב שעיקר הסיבה זה שזה קואופרייט, לטעמי.
זאת אומרת?
זאת אומרת שהיעילות שהתחילה בטיילוריזם בתחילת המאה ה-20 אצל הנרי פורד והתפתחה לסוג מסוים של תפיסה מכניסטית של עבודה השתלטה בארצות הברית. בארצות הברית אתה גם לא יכול כל כך בקלות אם אתה בקורפורייטד לצאת לעשן סיגריה, זה לא דבר פשוט. לעומת זאת, אם אתה מסתכל על משרדים, למשל בפרנקפורט מודרניים שתכנין נורמן פוסטר, אז יש שם אטריום שאתה יכול, אפילו אם אתה מדבר על קומה נגיד 40, אתה יכול ללכת לאיזשהו פטיו ושוחח, והגישה יותר חופשית. עכשיו, גם באירופה, הגישה הקיברנטית התפתחה לעבודה בקבוצות, מה שנקרא, תיארו את זה בסוציולוגים, תיאוריה X, Y ו-Z. בתיאוריה Z אתה עובד בקבוצות עבודה והמצוינות היא העניין, ושם אתה צריך יותר אינטראקציה. ואתה צריך יותר רוח עצמאית. יש אפילו בשנות ה-70 תכנונים של open space מיוחד, שאתה יכול להביא בכלל ראיתי מהבית, או חפצים מהבית, ועושים במסע.
מה המצב בישראל? אני מנסה להבין, הרי כאן בישראל, כפי שאני מכיר את שוק ההייטק לפחות, אז עובדים בצורה של open space. זה מה שאני רואה,
נכון,
מדי שבוע.
נכון, עכשיו השאלה היא לאיזה סוג של משרד הזה נכנס. תיכנס כן. למשרדים של גוגל או של פייסבוק או של אוטודסק, אתה תראה אווירה שונה לגמרי, מה שאם תיכנס לחברת, לא יודע, חברות ביטוח למיניהם.
נכון, למרות שגם חברות הייטק שהם לא... זה נכון שגוגל ופייסבוק, יש חברות שהמגניבות היא משהו מאוד חשוב, אבל חברות, בוא נקרא לזה, שהן לא המגניבות ביותר, אבל עדיין עוסקות בנתונים, בתכנות וכולי, עדיין אני נתקלתי באופן ספייס, ותחושה מאוד... אני מרגיש קצת כמו מין קנים אלים כזה, שבו אין פרטיות.
אתה צודק. בדרך כלל הדברים האלה שמתעסקים יותר בשיווק ופחות ביצירתיות, זאת אומרת שהם פחות קיברנטיים, פחות סומכים על העובד היצירתי ויותר מצפים ממנו לפעילות מכניסטית, המשרדים נראים קומפקטיים. צפופים, בייחוד בגלל עלות הנדלן בתל אביב. זה טבעי שהתדחסו. גם חברות הייטק שמתחילות עובדות בחללים מאוד דחוסים אפילו ביהוד. אתה לא צריך להגיע לתל אביב. זאת אומרת, הסיפור של עלות המשרד הוא מאוד מאוד משמעותי.
זאת אומרת שזה לא בהכרח כדי לשפר את היעילות של העבודה, אלא מדובר בצורך נדלני, צורך כלכלי. כן, זה יותר
גם,
יעיל.
גם וגם, כן. גם וגם. זה משולב. זה משולב בכלל, תפיסה של טכנולוגיה, תפיסה של תפקוד, וכמובן של תפיסה פילוסופית אסתטית של המעצב או של בעל החברה. זה פונקציה של תדמית חברתית, תדמית חברה, סליחה, תדמית קורפרט. ככה זה עובד. עכשיו, עוד פעם, זה פונקציה של משאבים ורמת יצירתיות.
טוב, אבל ניכר שאולי קצת התאהבו ברעיון הזה של האופן ספייס כאיזה משהו מפרה, ולא יודע מה, איזה מין קולקטיביזם כזה, ביחדנס, ובסופו של דבר זה באמת פוגע בעובדים.
נכון. בגדול שאתה הולך על התפיסה של יעילות עבודה, לא משנה, או יעילות כלכלית, ברגע שאתה הולך לתפיסה רק של יעילות, זה מתבטא גם בעריות, כן? גם עריות המשרדים, אתה קונה אותו, מה שנקרא, רדימייד מהמדף, שהוא מתועס ברמה של ייצור המוני, הוא יותר זול, מה שריות יותר מיוחד, כן? כן. קח את אותה חברה, כמו הרמן מילה, שמייצרת גם איין וגם לואין, אתה רואה את ההבדלים. עכשיו, זה, הכל פונקציה, הפגיעה בעובד היא פונקציה של איך אתה מתייחס אליו בהיבט של הטריטוריה האישית. כן? איך אתה מתייחס אליו בקטע של הבידוד האקוסטי או התאורה. ואם האוזניות זה הדוגמה, אז אתה יכול להשוות בין סיילנט סטריט פארטי לנסיעה באוטובוס שבה אתה לא רוצה להתנקר, אתה שם בשני המקרים אוזניות. באחד אתה מייצר אינטראקציה חברתית ובשני אתה מתבודד לך. עד שאתה מגיע למטרה שלך. זאת אומרת, זה פונקציה של למעשה תפיסת העבודה.
אוקיי, אנחנו כמובן אומה של אוקסימורונים והתנגשויות, אבל זה חלק מהיופי כנראה. תודה רבה לפרופסור שרגא קירשנר, חבר הסגל הבכיר בשנקר, ומפתח מתודולוגיות מחקריות לעיצוב. תודה לך על השיחה הזאת.
ביי.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, ואנחנו בתוכנית סיכום שבוע, אני דודו ארז ואיתי באולפן. האיש שלנו בהליווד, יונתן גטלי שעבר, ג'טלי שעבר, ג'י, שלום לך.
היי דודו.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, מתוך שתיים של תוכנית סיכום השבוע שלנו. איך אתה במוסיקה, יונתן? אתה מתעניין בזה? או שאתה חייב קולנוע, הצגות, תיאטרון, ספרים?
איך אומרים המתמודדים בכוכב נולד, או מה שזה לא היה? המוזיקה זה החיים. אז כן.
זכית
בפי. אצלנו גם בהוליווד באופן כללי מאוד אוהבים את המוזיקה שהיא מדיפה ריח של סקסס וגלם.
ודאי, ודאי, אז כמובן שהכנו.
אבל תרשה לי, כן.
כן, כן, לא, אני, קודם כל אני מרשה לך, ואז אני
תרשה לי להמליץ לך על משהו שהוא מקומי, אמנם זה לא כמו מאצלנו שם עם כל האמריקאית הזאת והג'אז.
Yes.
אבל אני רוצה להמליץ לך על משהו מקומי.
בבקשה.
ככה לסופש, וזה האלבום החדש של אמיר לב.
Mm.
זמר שלא הרבה מכירים, ולמרות זאת יש לו קהל קבוע ונאמן שהולך איתו מהופעה להופעה, והוא הוציא עכשיו את האלבום השמיני שלו שנקרא חשמל מהשמש. מתאים לתוכנית מדע, השם הזה.
מה זה, אנרגיה נקייה? זה ווין ווין.
לגמרי. ואני חושב שמה שיפה באלבום הזה, לעומת יתר האלבומים אחרים, וליתר האלבומים בכלל שיש במוזיקה הישראלית,
כן.
זה שכמעט ואין בו מילים. מעט מאוד 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 מילים. אמיר לב כל כך בטוח במה שהוא אומר, זה שהוא יכול לחזור על אותו משפט, פחות או יותר 30-40 פעם, באותו שיר, וזהו, זה פחות או יותר מה שיקרה בשיר, המוזיקה מדברת, וכשאתה יודע, כשאתה חוזר על אותו משפט, זה כמו אום קלטום, זה כבר לא השיר, זה החיים, כשאתה כל מה חוזר על אותו משפט,
אותו
משפט,
כן,
זה מתי שהוא מחלחל, ואולי בסוף, אחרי הפעם ה-40 שאתה שומע את השיר הזה, כמו אחד השירים שלו שאומר, רוב האנשים טובים, הוא חוזר למשפט הזה שהוא, רוב האנשים טובים, רוב האנשים... בסוף בסוף זה נצמת לך למוח כל כך חזק, מוזיקה מענגת עם...
זה סוג של היפנוזה, הדבר הזה מעביר אותך, וואו.
האלבום כזה קצת ניו אייג'י טיפה, עם כלי יעוד ועוד, כן? וככה כל רצועה, 5-6 דקות, אמיר לב במיטבו, חייבים חייבים לא להוריד, ללכת ולקנות את האלבום.
ודאי, הנה בוא תראה למיקרופון כמובן את התקליטור.
את העטיפה,
כמובן, הנה. אתה רוצה להמליץ לנו מה לעשות בסוף השבוע הזה, הנה האנדר המוסיקלי.
יפה, איזה תיאום מוזיקלי נהדר. כן, בסוף השבוע הזה, למעשה בשבוע הבא, מציינים את יום הולדתו ה-90 של סטנלי קובריק, אחד הבימאים, יש כאלה שחושבים, הבימאי הגדול ביותר בקולנוע, אפשר להתווכח על זה כמובן.
המוזר ביותר, המוזר, המעניין.
המוזר, קצנטרי,
כן.
איש באמת חריג. שעשה כמה יצירות מופת, כמו תפוז מכני, אודיסיה בחלל, דוקטור סטרנג'לאב, ועוד ועוד.
כן.
ואני רוצה להפנות את תשומת לב מאזיננו, זה אמנם רק כאלה שיש להם יס, אין מה לעשות, כי אין בהוט. מה אני יכול לעשות?
טוב, תתן המלצות גם מפלטפורמות אחרות.
כן, אורנג' טיבי.
לא חשוב שמות, סלקומות,
אז ביום...
וידם פלוס.
כן, ביום שבת יש סרט מאוד מעניין, בשעה 11 ב-YES 3, שנקרא משחק אותה קובריק. עכשיו, זה סיפורו של נוכל בריטי, שקראו לו אלן קונווי, שבשנות ה-90 הוא התחזה לסטנלי קובריק.
די.
והוא הצליח לעבוד על שחקנים ושחקניות, כן? שהוא מפיק סרט של קובריק. עכשיו, איך הוא הצליח? כי אף אחד לא יודע איך קובריק נראה.
נכון,
קובריק
נכון.
היה בן אדם מסתגר,
די.
בודד,
וואו.
אקצנטרי, אפלולי, ששמעות שמר על הפרטיות שלו. והוא ידע הכל על קובריק, וידע שהוא בן אדם לא מזוהה, וככה הוא הסתובב, ועשה אודישנים, וגייס כסף, והתחיל עם בחורות.
הפקה זה תחום שאם אתה משתמש בו לנוחלות, זה...
אז כן, בדיוק. אז זה מאוד משעשע, זה מראה שקובריק גם הרבה אחרי שהוא נפטר, הצליח לשיר מורשת מוזרה.
מורשת מוזרה.
וקיצונית.
זה מצחיק, אבל זה באמת לא הרבה יודעים איך הוא נראה.
נכון, לא הרבה יודעים, כן. אז זה ביום שבת, ב-11 בבוקר, ב-3. כדאי לראות.
כדאי לראות, ומכאן נעבור לגל החום הקטלני שפוקד את יפן כבר שבועיים. לפחות 10 בני אדם מתו רק בסוף השבוע האחרון, כתוצאה מהחום הכבד. ביפן, מה שמעלה את מניין הקורבנות ל-44 בני אדם, במרכז טוקיו, 38 מעלות, באחת הערים השכנות הסמוכות, נמדדה טמפרטורה של כ-41, מעל 41 מעלות, כדי להבין מה גרם לגל החום הכבד הזה, והאם עשי עוד לפנינו. דיברנו השבוע עם זוכה פרס בירקנס לחקר האטמוספירה לשנת 2018, פרופסור פנחס אלפרט, שהוא גם לשעבר ראש בית הספר פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב.
שלום דודו, בוקר טוב.
אני שמח שאתה מדבר איתנו שוב, גם היית כאן אורח בתוכנית. מה קורה ביפן? מה גורם לגל החום הזה?
תראה, לא כל טמפרטורה גבוהה נקשרת ישירות בהתחממות הגלובלית. אבל אתה שואל מטאורולוגים, אז הם מסבירים לך שהטמפרטורות של האוקיינוס האטלנטי הן גבוהות מן הרגיל, שזרם הסילון באטמוספירה הגבוהה הוא חלש, ולכן אוויר חם יותר מגיע מכיוון הטרופים. אבל לכולנו ברור שכשהתנאים המתאימים לגל חום רגיל מתקיימים, אבל תחת התחממות גלובלית כתוצאה מגזי חממה שאנחנו אשמים לה.
כן.
ברור שזה הופך להיות הרבה יותר חמור ממה שהכרנו בעבר.
זאת אומרת, התנאים הופכים לקיצוניים יותר ויותר. כן, בסוג של אשמה שלנו.
בהחלט.
כן.
אנחנו, כפי שהזכרתי בשיחה שלנו לפני כמה זמן, העידן הזה נקרא אנתרופוצן, על ידי חתן פרס נובל, פרופסור קרוצן, שהסביר את המנגנון של החור באוזון. הוא זכה בפרס נובל ב-96, והוא הציע לקרוא לתקופה שלנו תקופת אנתרופוצן. אנתרופו זה משהו שנגרם על ידי האדם, כן, אנתרופולוגיה וכן הלאה.
כן.
וסן מציין תקופה בתולדות כדור הארץ. כן, לא היה לנו, ברור שלא היה לנו, בכל התקופות האקלימיות שאנחנו יודעים ללכת אחורה עד לפחות כמיליון שנה, לא הייתה לנו תקופה כזאת שהאדם הכתיב את האקלים. זה חדש, זה פשוט חדש לגמרי, וזה מקבל תאוצה שהולכת ומתעצמת עם השנים. אנחנו בדקנו עד 2100 את המודלים האקלימיים הטובים ביותר שבעולם, וראינו את המצב הזה, לא רק בדקנו את המצב עם זכוכית מגדלת מעל ישראל.
כן.
והעונות הולכות להשתנות, וגלי חום יהיו ארוכים יותר וחזקים יותר, ולילות, לילות טרופיים, זה אחד האינדקסים שבעולם כולו בודקים, לילה שהטמפרטורה עוברת, נאמר, ערך של 28, המינימום. למשל, פה היה לנו באזור שפלת החוף, היו לנו שלשום, היה לנו בבוקר, שהטמפרטורה הגיעה ל-27-28, מינימום, מינימום. זאת אומרת, הלילות הטרופיים, קוראים להם לילות טרופיים, הם הופכים להיות יותר ויותר שכיחים, ואנחנו בדקנו ב-2100, הדברים האלה יהפכו להיות, זאת אומרת, לילה שבו המינימום יהיה 28 מעלות בקיץ, יהפוך להיות דבר תדיר. תדיר מאוד.
זאת אומרת, זה לא אמור להפתיע אותנו, והמצב עשוי ללכת ולהחמיר.
נכון מאוד. הגל הזה במיוחד הוא גל שהולך מאלג'יריה עד הקוטב,
כן.
כפי שצוין בגרדיאן, ובאמת נשברו שיאים בכל כך הרבה מקומות, כמו בקנדה. לא רק יפן, קנדה. היה להם 30 מעלות צלזיוס רצוף במשך 18 יום בטורונטו, שזה לא היה להם. או בוונקובר שיאים. או בארצות הברית, בקליפורניה. הגיעו ב-UCLA, שזה מרכז מחקר גדול מאוד בתחום האטמוספירה. הם מצאו שיא של 43.9 מעלות לפני כשבועיים. ולא היה להם כזה. השיא הקודם היה ב-1939, 42.8. זאת אומרת, וזה גם בבריטניה ובשוודיה, וזה גם השריפות עכשיו. דיברו על השריפות בקרוב לאתונה. זה גם קשור בזה. ברגע שהחום הוא גבוה, ויובש רב, אז, וזה לא שריפות אנתרופוגניות במובן הלוקלי, כמו עפיפונים, אלא זה שריפות שנובעות מהתחממות גלובלית. זה גם אנתרופוגני.
כן.
זה גם נגרם על ידי האדם, אבל זה נגרם על ידי זה שכל כדור הארץ מתחמם.
וואו, אפשר לדעת מה יקרה ספציפית ביפן? זאת אומרת, האם זה סוף המשבר הזה, או שלא בהכרח?
תראה, אני לא חקרתי בדיוק מה קורה ביפן, אני הסתכלתי על הדיווחים מיפן.
כן.
סי של 41.4 מעלות שציינת צפונית לטוקיו, 60 קילומטר צפונית לטוקיו, או גלי חום. הם לא מכירים כאלה דברים. ובמקומות שלא היו רגילים לגלי חום, כמו אצלנו, הסבל הוא רב יותר.
כן. טוב, אז זה באמת עניין של גם, כמובן, הסתגלות לכך והתאמה של, כן, של התנאים שם, של המגורים, מקומות העבודה, כן, לטמפרטורות האלה.
נכון מאוד.
כן.
אנחנו כבר רגילים,
כן. איך הוא...
לגלי חום. אבל דרך אגב, גם אצלנו, בדקנו עד 2100,
כן.
גלי החום יהפכו להיות ארוכים יותר, וגם חזקים יותר.
וואו.
ככה מודלים אקלימיים הטובים ביותר מראים מגמה למשך כל המאה ה-21. זאת אומרת, לחיות פה לנכדים שלנו, ולנינים שלנו יהיה הרבה יותר קשה. השאלה היא גם מה האנושות תעשה. בדיוק
כן.
כך, לגבי...
כן, השאלה, באמת התהליך הוא הפיך כבר בנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע.
הפיך במידה מסוימת, עדיין. זאת אומרת, טוב, גם אם אנחנו נפסיק לגמרי פליטה של גזי חממה, זמן החיים של פחמן דו-חמצני באטמוספירה זה עשרות שנים, כ-30-40 שנה. ולכן התהליך יימשך לפחות עוד כמה עשרות שנים. ההנחה של הקהילה המדעית היא שאיפשהו ב-2040-2050 האנושות תיקח את עצמה לידיים. אבל לאור מה שקורה בימים האחרונים, יכול להיות שזה יקרה עוד קודם.
אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האפוקליפטיים, משהו האלה.
נצטער.
זה בסדר גמור. אני רוצה להודות לך, פרופסור פנחס אלפרט, לשעבר ראש בית הספר פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב, וזוכה פרס בירקנס לחקר האטמוספירה לשנת 2018. תודה רבה לך.
תודה, דודו.
יונתן, איך אתה עם נמלים?
אתה יודע שיש סרט שנקרא...
כאילו הצעתי לך איזה מאפק.
יש סרט שנקרא Ant-Z, זאת אומרת Ants, כן? וזה הסרט היחידי בכל הקריירה שלו שהוא נותן את קולו, וודי אלן, מגלם את הנמלה הראשית בסרט. פעם היחידה שהוא הסכים לעשות את זה.
די.
כן?
טוב, אז השאלה אם הוא יסכים לדבב נמלי אש, שנחשבות למין פולש מזיק ואלים, שמתפשט במהירות ברחבי העולם. מדובר בנמלי אש דרום אמריקאיות שהתפתחו באמריקה הטרופית לפני מיליוני שנים, דווקא ממין של נמלים קטנות ולא מזיקות. מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה בשיתוף פעולה עם חוקרים מפלורידה ומשוויץ, ניסה לברר מהו הסוד של אותן נמלים, איך הן מתפשטות כל כך מהר וביעילות, מה היתרון שיש להם והאם הוא בין היתר גם גנטי. בעניין הזה דיברנו השבוע עם דוקטור אייל פריבמן, שהוא אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה.
שלום, שלום.
טוב, כבוד קודם כל שהסכמת לדבר איתנו.
תודה רבה על ההזמנה.
תודה לך, ובוא ספר לנו, מה הסוד הגדול, אני מבין שמדובר במין שהוא אלים מאוד, ואלימות היא כנראה יתרון אבולוציוני.
זהו, תראה, לנו זה נראה דבר לא טוב להיות, שיש מין שהוא פתאום הופך להיות מין פולש, נראה לנו איזושהי טעות, איזושהי תקלה, אבל מבחינה אבולוציונית, מבחינה... אפשר להגיד שהמינים האלה יש להם הצלחה אקולוגית מאוד מרשימה. הם עצמם צריכים להיות מאוד מרוצים מעצמם, כן? על ההצלחה שלהם בתור מין פולש.
זהו, אז מדובר במין מצליח, ומה הסוד שלו? בוא נגיע לכותרת, אוקיי. ואז באמת נרחיב.
אז זהו, אז באמת, אז הצגת את זה מאוד יפה. השאלה הייתה להסתכל על המינים האלה של הנמלים המאוד אגרסיביות ומאוד מזיקות כמינים פולשים, ולשאול איך הם נוצרו, איך הם הפכו להיות מה שהם היום באבולוציה, וזה באמת התחיל לפני מיליוני שנים, אבל אנחנו יכולים למצוא לזה עדויות בגנום של הנמלה. אנחנו בעצם יכולים היום בעזרת טכנולוגיות חדשניות, באמת מהפכה של העשור האחרון, לרצף את כל הגנום של הנמלה, או כל יצור אחר שמעניין אותנו, ולראות את כל הגנים של הנמלה, ואז להסתכל על הגנים ולשאול, מה השתנה פה? מה הם השינויים הכי משמעותיים שאנחנו רואים ביחס לנמלים אחרות? כלומר, אנחנו יכולים לרצף כמה גנומים שונים של נמלים שונות ולראות מה השתנה. וזה מה שעשינו, ובאמת אנחנו שואלים, מה הם הגנים שנראה שעברו את השינוי הכי משמעותי, הכי, וכמובן הפרשנות זה שזה מה שנתן להם את היתרון ואת ההצלחה, אבל כמובן שקשה לי לעשות את זה במעבדה, כן? אני לא יכול לקחת מין של נמלים ולעשות לו אבולוציה במעבדה ולהפוך אותו עכשיו למין פולש. זה, אנחנו בעצם מנסים כאן לעשות איזשהו שחזור, כן? לעשות שחזור היסטורי של מה שקרה במיליוני השנים האחרונות, שזה במונחים אבולוציונים, זה זמן קצר יחסית, כן? מיליון שנה זה כלום באבולוציה.
אוקיי.
אבל לנסות להבין מה השתנה, במינים האלה. ביחס למין שהוא, הזכרת קודם שהם התפתחו ממין שהוא לא אגרסיבי, התפתחו ממין נמלה מאוד מאוד קטנה, מאוד לא אגרסיבית, נמלה שמתגנבת וגונבת אוכל מקינים של נמלים אחרות, זה נקרא אסיף אנט, נמלה גנבת, שהיא בכלל לא אגרסיבית, והיא בכלל לא תוקפנית, והיא לא מין פולש כמו נמלה שיש לנו היום.
אז רגע, אז התפתחה מוטציה שהפכה את הנמלים האלה לאלימות מאוד, למסוכנות?
כן, לא מוטציה אחת, כן. הרבה מוטציות. אנחנו לא חושבים שזה שינוי אחד בגן אחד, אלא כנראה הרבה גנים, הרבה שינויים והרבה גנים לאורך כל הגנום של הנמלה, השתנו והפכו אותם גם להיות יותר גדולות, גם להיות יותר אגרסיביות. יש להם עוקץ מאוד... מאוד מאוד אלים, מאוד כל מיני חומרים כימיים שהם פיתחו שהם משמשים אותם לתור נשק כימי בעצם, שזה מה שעוזר להם לחסל כל חרק אחר בסביבה.
וזה נכון לומר שהיתרון האבולוציוני הגדול של נמלי האש מלבד ההתנהגות האלימה והמסוכנות שלהם היא התכונות החברתיות שלהם?
אז זהו, זה בדיוק, זאת הייתה התוצאה, זאת הייתה הכותרת של המאמר, שמה שנותן להם הסוד הזה, מה שנותן להם את ההצלחה, זה לא איזושהי תכונה של התמודדות עם הסביבה, אלא שינויים בהתנהגות החברתית. כלומר, היית יכול לחשוב שאם עכשיו נמלה, הנמלים האלה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, העבירו אותם כמובן בטעות, מדרום אמריקה לארצות הברית, ושם הם הם מאוד התפשטו וגרמו. אז היית יכול לחשוב שהם הגיעו לאקלים שונה, נגיד בדרום אמריקה היה להם יותר חם, ובצפון אמריקה יותר קר, והם היו צריכות להתאים את עצמם לסביבה החדשה, ונראה גנים שקשורים לזה, שעוברים כל מיני שינויים ומתאימים את ה... אבל זה לא מה שרואים, רואים שהשינויים הכי, הכי משמעותיים, הכי גדולים, הכי דרמטיים בגנום, זה דווקא הגנים שקשורים להתנהגות החברתית. משהו בארגון החברתי של הכן משתנה. והרעיון, המחשבה היא שזה מה שנותן להם את, את היכולת להפוך למין, למין פולש כל כך מזיק.
יש נמלים כאלה בישראל היום?
יש נמלי אש בישראל, שומעים עליהם הרבה, וגם בחיפה יש לנו אותם פה. מאוד לא נעים, אבל זה לא אותו מין. יש כל מיני מינים של נמלי אש, לנו דווקא היה מזל. מי שסובל מנמלי אש, מי שיש את זה בחצר נמלי אש, אז אני יודע שזה מאוד לא נעים, אבל הם יכולים להתנחם בזה שהנמלים בארצות הברית הם הרבה הרבה יותר גרועות, הם יותר גדולות, יותר אלימות.
הכל בארצות הברית יותר גדול.
יותר גדול ויותר אלים. יכול להיות, כן.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, ונודה לך מעומק הלב שדיברת איתנו, דוקטור אייל פריזמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה. תודה לך. האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת, לשעבר ג'אט, לשעבר ג'ה, שלום לך.
שלום דודו.
לא רבים יודעים, אבל אתה לא תינוק מבחינה, יונתן.
נכון.
איזה קישור.
למרות שאבא שלי היה הגינקולוג הראשי של בלינסון.
באמת? אז הוא יכול היה להקל, למרות שזה לא מקל, דווקא מקשה. זה תאריך שהוא לא קל. אבל הוא פותר בעיה למיליוני אנשים, בעיות של מיליוני אנשים. השבוע חגגנו יום הולדת לתינוקת המבחינה הראשונה בעולם, יום הולדת 40 למעשה, ללואיז בראון מבריסטול, מבריטניה, שנחשבת לראשונה בעולם שנולדה באמצעות הליך של הפריה חוץ גופית. לוקחים את הביצית, לוקחים את הזרע, מפרים, מחכים כמה ימים, ואז מכניסים את זה בחזרה הפנימה. אגב, לואיז זכתה למתנת יום הולדת מיוחדת, כתב העת המדעי נייצ'ר מהחשובים בעולם המדע, ערך לכבוד יום ההולדת שלה כנס מיוחד עם טובי המומחים בתחום ההפריה החוץ גופית, ואנחנו בררנו השבוע מה חדש בתחום הזה, מתי סוף סוף נוכל להשתמש ברחם מלאכותי כדי לייצר או ללדת את אותם יצורים שמונעים בין היתר מהעורך שלנו אז חסון לישון כבר שנים. דיברנו עם דוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים הלל יפה.
שלום וברכה, בוקר טוב.
טוב, אז תינוקת המבחנה הראשונה בעולם בת 40. קודם כל בואי נתחיל לספר לנו, למאזינים שלנו, מהי הפריה חוץ גופית? מה קורה מחוץ לגוף? מה אמיתי? מה פייק? מה מלאכותי וכולי?
אוקיי, אז הפריה חוץ גופית זה בעצם תהליך של הפריה של הביצית בעזרת זרע, כשבאופן טבעי הוא מתבצע בחצוצרה, בגוף האישה.
כן.
והמלאכותי שבזה, שאנחנו עושים את זה במעבדה, אחרי הוצאת הביציות מהגוף, והפריה של הביציות האלה על ידי זרע, שניתן על ידי הגבר לצורך ההפריה.
זאת אומרת, את החיבור הפיזי בין הזרע לביצית, עושים מחוץ לגוף האישה, במעבדה, במבחנה, או מה שזה לא יהיה.
במעבדה, לא במבחנה, בצלחת, אבל...
אבל זה פחות כיף, התינוקת הצלחת זה פחות כיף. תינוקת מבחנה זה נשמע יותר טוב.
נכון.
כן. אוקיי, אז זה קורה בחוץ, ואז מה, מזריקים לאישה את הביצית שכבר יפרנו?
כן, אז לאחר ההפריה של הביצית, הביצית גדלה, הביצית המופרית גדלה באינקובטור, תנאים מאוד מדויקים שמדמים בעצם את התנאים שיש בגוף. העובר גדל עד יום 5 מההפריה שלו, ואז הוא מוחזר אל הרחם בעזרת קטטר.
למה הוא לא מוחזר מיד? מעניין.
בעבר היה ניסיון להחזיר עוברים צעירים יותר, וככל שהטכנולוגיה במעבדה התפתחה והאינקובטור הפך להיות טוב יותר, מדויק יותר, זה מאפשר לנו בעצם לבחור את העוברים הכי טובים שיש. והתינוקת הפריה הראשונה הופקם מביצית אחת שנשאבה. אבל היום אנחנו שואבים בממוצע 10 עד 15 ביציות מכל אישה, מגדלים יותר עוברים, ובעצם נאשר לנו לבחור את העובר הטוב ביותר לצורך ההחזרה אל הרחם.
וואו,
ואז גם הסיכויים להיריון גדלים. סליחה.
לא, לא, אוקיי, זה מאוד מעניין. יש אז שכלול, זאת אומרת, זו שיטה מלבד מה שתיארת כמובן. יש התפתחות בטכנולוגיה הזו, מלבד באמת היכולת לבחור וכו'?
אז השיטה התפתחה מאוד מהתקופה שבה נוצרה הילדה הראשונה. החל ממספר הביציות, דרך זה שבהתחלה היו מניחים זרע סביב הביצית, ומאפשרים בעצם לאחד מתוך מאות אלפי תאי זרע לחדור את הביצית. כמובן, בזרע קיימת שיטה נוספת, טכנולוגיה נוספת, שנקראת מיקרו-מניפולציה או איקסי, שבה בוחרים תא זרע בודד ומזריקים אותו לתוך הביצית. השיטה הזאת תוארה לראשונה על ידי דוקטור פלרמו ב-1991, ומאז היא נותנת בעצם מענה להרבה מאוד זוגות שהבעיה שלהם היא בכלל בעיה זכרית, כשכמות הזרע לא מספקת כדי לאפשר הפריה בגוף האישה. לאחר מכן גם ההתפתחות העוברית והמעקב אחרי השלבים והמדיום לגידול של העובר בצלחת, כל הדברים האלה הורים כל הזמן תהליכים של חידוש והתפתחות.
עכשיו,
שמאפשר תוצאות כאלה טובות.
וזה זה תהליך שהוא כרוך באיזושהי סכנה או שממש לא? פשוט... כי מה יכול להיות מסוכן פה בעצם? השאיבה של הביציות, ההפריה, כן. השתילה מחדה?
התהליך עצמו הוא תהליך שכרוך קודם כל בזריקות יומיות לאישה, כדי לגרות את השחלות שלה, להפיק כמה שיותר ביציות. וזה כשלעצמו, גירוי יתר של השחלה, הוא כבר סיכון ראשוני לאישה. הזריקות כשלעצמם הן לא משמעותיות, זו זריקה שניתנת לתת האור, זה לא כיף, אבל זה לא מה שעושה את הסיכון. התגובה של השחלה היא בעצם המסוכנת, וכמובן שתהליך השאיבה שמתבצע בהרדמה כללית ואוסף את כל הביציות מהשחלות בעזרת מחט, הוא זה שמסוכן, כי הוא עלול גם לפגוע באיברים סמוכים ובכלי דם בזמן השאיבה. אבל אנחנו עושים את כל התהליך תחת הדמיה של אולטרסאונד, אנחנו רואים לאן המחט הזאת מגיעה, ושכיחות הסיבוכים בסך הכל היא מאוד מאוד נמוכה.
עכשיו, בישראל אני מבין שהתהליך הזה הוא נפוץ מאוד יחסית, נכון?
נכון, ישראל עם המדינות המובילות במספר מחזורי הטיפול, כנראה בזכות זה שהטיפולים האלה מכוסים על ידי קופות חולים, עד שני ילדים ראשונים, ללא קשר למספר הטיפולים שנדרשים, האישה בעצם זכאית לקבל ללא הפסקה את הטיפול, עד שיהיו לה שני ילדים. כמובן שאם אנחנו רואים שהטיפולים הם חסרי תוחלת, אנחנו עוצרים, חושבים, מגדירים לאישה מה הסיכויים שלה, ומציעים פתרונות אחרים, כדוגמת תרומת ביצית, אם אנחנו רואים שהבעיה המשמעותית זה באיכות של הביציות, או תרומת זרע, אם אנחנו מבינים שהבעיה בזרע, וגם רחם, אם יש בעיות ברחם, רירית רחם שלא מתאימה להחזרה, אז נציע פתרונות אחרים, כמו פונדקאות.
מתי באמת הייתה הפעם הראשונה בישראל שהשתמשו בהליך הזה של הפריה חוץ גופית?
ב-1985 נולדה ילדת המבחנה הראשונה בשם רוני נוימרק.
אז כוכבת תאגיד השידור הישראלי, כמה דבר לנהיה... בזכות ההליך שלכם יש כאן מי שמלהגת מדי ערב ומספרת את החדשות בסגנונה נכון. הייחודי.
אכן.
יצרת מפלצת! או לא, סתם מנחה. אוקיי. בסדר, אוקיי. טוב, זה כמובן נשמע מרתק והצלחה. אגב, אני משער שאלפי ילדים שכבר נולדו במסגרת ההליך הזה כאן בישראל, נכון? היא פרצה את הדרך, רומי, אבל,
נכון.
אבל יש עוד הרבה אחריה.
כן, הרבה מאוד.
כן. טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, דוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים הלל יפה. תודה לך. אנחנו בתוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, אבל מה שהופך את התוכנית הזו לחגיגית במיוחד, הוא האורח שלנו, האיש שלנו בהליווד, יונתן גטלי שעבר ג'טלי שעבר ג'ו, שרוצה להמליץ לנו על שלל עניינים שאפשר לעשות בסוף השבוע.
בהחלט. אתה יודע, היה לנו שבוע גאה, מלא צבעים ודרישה לשוויון, ואחד הסרטים המעניינים שקשורים לעולם הלהט"ב זה פרסילה מלכת המדבר. שים לב שצריך להגיד פרסילה, ולא פרסיליה,
כן, כפי שאנחנו אמרנו ביצירותנו. זה סרט אגב שהוא היה, אני זוכר שצפינו בו כילדים, נערים, זאת אומרת, הוא התקבל מאוד בשמחה הסרט, הוא סרט מעניין.
אמרת עכשיו נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה בדיוק, בדיוק העניין.
הוא היה סרט מיינסטרימי.
מיינסטרימי לגמרי, שהופיע בבתי קולנוע גדולים, והיה הצלחה קופתית גדולה מאוד, הוא עלה מעט מאוד והכניס הרבה כסף. סרט אוסטרלי משנת 1991, תחשוב, זה לפני הרבה מאוד שנים, בתקופה מאוד מאוד שמרנית, בטח באוסטרליה.
כן.
ובכל זאת זה התקבל, אתה צודק. אז רק נגיד שזה על שני גייז שהם עושים דרג, מתחפשים לנשים במופעי זמרה של דרג.
ואז עושים כאילו הם שרים.
נכון, ליפסינג, וטרנס-סקסואלית אחת. שאותה דרך אגב מגלם טרנס טאמפ, שהוא אחד הגברים שבגברים של הוליווד, שבבריטניה גם.
לדעתי, הוא מהמטריקס, הסוכן מהמטריקס משחק בפוסי, המלכת המטריקס.
יכול להיות.
סוכן סמית, כן, 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 בוודאות.
יכול להיות שאתה צודק. והסרט הזה התקבל, מכיוון שהסרט הזה, הוא עשה תרגיל. הסרט הפך, היה מאוד לא מאיים. זה סרט בחאה שקט. סרט שהוא פן טהור,
כן.
בלי גסויות, בלי בדיחות מלוכלכות שמרתיעות.
אבל עדיין לא מתאר סרט, עולם צבעוני.
ועדיין מתאר
צבעונים,
עולם צבעוני.
כן?
עדיין, ולמרות, גם אם אתה סטרייט, שאפילו יש לך איזה משהו קצת הומופובי, קודם כל לך תטפל בעצמך אם זה כך, אבל אם אתה כזה, אם אתה תצפה בסרט הזה, סביר מאוד להניח שאתה כן תחבב את ה... כוכבים ואת הדרג.
אבל אתה צודק סרט... שזה באמת חשף הרבה מאוד אנשים לעולם בדיוק, הזה.
בדיוק, וזה חשף, הרי כן. הגייז כבר נודעו, כבר היה ברור, הנושא הזה כבר היה די ברור, אז בשנות ה-90, אבל הנושא של הדרג היה הרבה יותר לא ברור לציבור, והסרט הזה מציג את זה בצורה מאוד מאוד כיפית, מציג את כל הנושא הקוויר בצורה מעניינת, כי הרי בסופו של דבר הטרנסג'נדרית שם יוצאת עם מישהו שהוא סטרייט, ובסופו של דבר מקימים זוג גיוט. כך שהסרט הזה עלה ושלב והקפיץ במדרגה מסוים, מדרגה גדולה, את השיח על המגדר ועל החילופי ג'נדר. אז אנחנו הקלטנו תוכנית, אנחנו שידרנו תוכנית שנקראת פסטיבל כאן על פרסילה מתקת המדבר.
כן, אנחנו השגנו כמובן את התוכנית הזו, אז בואו נשמע את התוכנית כמובן עכשיו, במהלך שעתיים.
אבל מי שרוצה באמת לשמוע, אז אפשר להיכנס לפסטיבל כאן, באפליקציה כאן אודי, יש שם את הפרק פרסילה מתקת המדבר, קראנו לזה דרג לכל המשפחה.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, של תוכנית סיכום השבוע הזה, רגע לפני שגם נזכיר את ליקוי הלבנה, ליקוי הירח, שיתרחש לו מחר בשמיים, אנחנו רוצים לעבור לסיכום שערכנו, סיכום של כנס חובבי הקומיקס והבידור, באופן כללי הקומיקון, שנערך, הוא בעצם נערך לפני שבוע וקצת, והוא נחתם בתחילת השבוע בסן דייגו. הקומיקון מתכנס אחת לשנה, וגם הפעם הכנס הזה סיפק כותרות רבות, כשבין היתר הוצגו שם קדימונים לסרטים שיצאו לאקרנים בקרוב, סדרה חדשה של יוצר הסדרה המיתולוגית והאהובה המשפחת סימפסון, וגם גל גדות שכנהוג לומר בקשר אליה, גנבה את ההצגה תוך כדי הצגת וונדר וומן 1984. ואם לבססתי מעט, אז הכוונה היא ל-1984. סרט חדש של וונדר וומן, ומי שסיכם עבורנו את כל הכותרות שאפשר לחלץ מהכנס המרגש הזה, הוא אבנר מירב, המומחה שלנו לענייני גיבורי על ואומן מצחק.
הכנס נחתם למעשה ביום ראשון, אבל בוא שנדבר על הכנס עצמו, כי זה באמת תופעה תרבותית משוגעת לגמרי, שמתרחשת כבר 48 שנה מדי שנה, והתחילה בשנת 1978, סליחה, בשנת 1970, עם 300 איש בסך הכל, כנס קומיקס צנוע, שנקרא בזמנו ה-Golden State Convention, 300 חובבי קומיקס שהצפו באיזה אולם והחליפו ביניהם חוברות קומיקס, וככה זה התחיל, והיום זה כנס התרבות הפופולרית הגדול בעולם, יותר מ-170 אלף איש שמגיעים בכל שנה.
רגע, אז מתי הוא התחיל? מתי היה הכנס הראשון?
1970.
וואו. אוקיי.
כן. אז הוא כל שנה מתרחש כבר 48 שנים, הוא קם על ידי חובבי קומיקס בשביל חובבי קומיקס, אבל עם הזמן המשיכה שלו משכה כמובן כל מיני גופים מסחרים לשם. רק כדי לסבר לך את האוזן, קופת המדינה של קליפורניה מרוויחה מהכנס הזה 3 מיליון דולר בשנה רק ממיסים. רק מארבעת ימי הכנס. הכנס מתחיל ביום חמישי, נגמר ביום ראשון. יום חמישי זה יום שמיועד רק לעיתונאים ואורחים מיוחדים, ואז הוא נפתח לקהל הרחב, וכמו שאמרנו, מעל קרוב ל-200 אלף איש מגיעים לכנס הזה מדי שנה. הוא סולד אאוט כל שנה, הכרטיסים נמכרים בספסרות ובמחירים מופקעים. אם מסתובבים שם זה כמו ללכת באיזה ארץ פנטזיה, יש המון המון אנשים, אלפי אנשים שבאים מחופשים בתחפושות מושקעות, חבל על הזמן. יש שם מדי שנה את טקס פרסי אייזנר, שהוא כמו האוסקר של הקולנוע, של הקומיקס, סליחה, שמעניקים את כותב השנה וחוברת השנה וכו' וכו'. וכמובן שהחברות הגדולות, כמו דיסני וכמו וורנר ברזרס, כבר יש להם פאנלים סגורים עם מיטב הכוכבים, כמו שאתה ציינת, גל גדות השתתפה בכנס גם השנה, וגם בזמנו לחשוף את הסרט וונדר וומן ואת הסרט ליגת הצדק. פאנלים של דיסני, עם באמת הכוכבים הכי הכי גדולים בעולם מגיעים לשם, מה שהתחיל בתור כנס של גיקים, עכשיו באמת נהיה תופעה תרבותית אדירה.
ומה היה באמת השנה מלבד מה שהזכרת? זאת אומרת, חשפו כל מיני סרטים חדשים שעד עכשיו לא ידענו שהם עומדים לצאת לאקרנים?
ידענו שעומדים לצאת לאקרנים, אבל חשפו את הטריילרים הראשונים שלהם, נתנו מבט ראשון.
זאת אומרת שכן חברות הסרטים וכולי, חברות ההפקה, הם כן שומרות כל מיני ממתקים לאירוע הזה.
חד משמעית, ויותר מזה, יש דברים שנראים בקומיקון ויוצאים אחר כך לציבור הרחב רק חודשים אחרי, ואם אתה נתפס מצלם או מתעד איזשהו משהו שהוא אקסקלוסיבי לכנס, אתה מקבל חרם לכל החיים מהכנס. בגלל זה אנשים כמעט ולא עושים את זה. זו סכנה מאוד מאוד רצינית למי שאוהב את התחום. אז השנה ראינו בעיקר, אני חושב שמה שתפס את העין של המעריצים זה בעיקר הטריילרים לסרטים החדשים של DC, מי שאחראים לבטמן נגד סופרמן ולליגת הצדק ולוונדר וומן כמובן, שחשפו שני טריילרים חדשים, אחד לסרט אקוואמן ואחד לסרט שזם, ומה שמעניין בעיקר בטריילרים האלה זה שהם שינו כיוון. היקום הגולנועי של דיסני, של דיסני, סליחה, נחשב מאוד אפל וקודר, ופתאום נתנו שני טריילרים שנראים שהסרטים הם יותר כלילים והומוריסטים. שזם בעיקר, מי שעוד לא ראה את הטריילר של שזם וקצת אוהב את התחום, שיראה, כי זה טריילר ממש חמוד ומקסים. שינו כיוון, וכמו שאמרת בפתיח, מאט גריינינג חשף את הסדרה החדשה שלו, שהיא מעין שילוב בין הסימפסונים ושר הטבעות, משהו מאוד משעשע. ויש באמת חדשות שיוצאות כל הזמן, מי שבאמת עמוק בתרבות הזאת, פשוט בסופה שזה יכול לשבת ולרפרש את האתרים של החדשות של הגיקים, ופשוט לראות ידיעות חדשות יוצאות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ותשמע, אני מת להיות שם יום אחד, ואני מאמין ומקווה שיהיה.
עכשיו, מתי אתה חוזר לישראל כמובן מסן דיאגו?
ייקח לי זמן לתפוס טרמפ.
אוקיי.
כי פשוט הוצאתי את כל הכסף שלי פה על חוברות קומיקס ופופים, אז אני צריך, לתפוס טרמפ, נראה.
טוב, אנחנו מודים מעומק הלב למומחה שלנו לענייני גיבורי על ואומן המצחק, האיש שלנו בסן דיאגו, אבנר מירב. תודה לך.
תודה.
יונתן, אתה רוצה להמליץ לנו על עוד משהו? יונתן, גטליק שעבר ג'טליק שעבר ג'י, או שהמלצנו מספיק ואתה תיתן לי להמליץ על ליקוי הירח?
ליקוי הירח נשמע לי מאוד מעניין.
תקשיב, מחר בלילה, יום שישי, אנא צרו לכם תזכורת בטלפון לשעה 11 בלילה, כי ב-11:20 בלילה ליקוי הירח יגיע לסיאו בשמיים, ואפשר לראות את זה מישראל. הכוונה היא לכך שכדור הארץ מסתיר את השמש לירח, ולכן אנחנו מטילים צל, לא אומר צל כבד, אבל צל על הירח. הירח לאט לאט ינגס, ננגס, עד שהוא יהפוך להיות כהה, אבל אדמדם. גם דיברנו על זה בתחילת השעה הראשונה. אדמדם, אם אתה רוצה להוסיף משהו, אתה כמובן מוזמן.
כן, דיברנו הרבה על סטנלי קובריק. אני חושב שיהיה מאוד מעניין למי שמתעניין בקובריק, להיכנס ליוטיוב ולחפש שם את ה... זה נקרא סטנלי קובריק Life in Pictures. זה דוקומנטרי מאוד מעניין עליו, ונגיש לצפייה לכולם כמובן, יוטיוב וזה, וקצת לשמוע על החיים של איש באמת מוזר.
מעניין.
שהסרטים שלו, זה מדהים, כל מה שהוא נגע בו, הפך ליצירה מהדהדת עד היום, אנחנו מדברים, אתה יודע, יש בימאים שעושים המון סרטים ולא זוכרים אותם בכלל, וגם אם יוצא להם סרט טוב,
למה? כי מה הסוד שלו באמת?
כי הסוד שלו,
מה הקטע שלו?
או, הסוד שלו זה שהוא ידע ליצור פאר, יופי, גודל, אסתטיקה מוזיקלית, והכל מכיל בתוכו שיגעון וטירוף מאחורה.
זה הטירוף.
זה החדר הגדול הזה של דוקטור סטרנג'לאב, שבה כל הממשלה יושבת, ואתה מבין שהם חולי נפש. אתה יודע שהם קוקוים לגמרי. זה התפוז המכני, שהם יושבים ככה יפה מאוד בצורה אסתטית בחדר, ושותים את החלב, ואתה מבין שהאיש הוא מופרע, שאנשים שם הם חולי נפש. זאת אומרת, הוא ידע לעטוף את הרוע האנושי בפאר ובאסתטיקה שובת עין.
טוב, אז רק מעדכנים אותי שאם הזכרת את האתר יוטיוב, אתה צריך להזכיר את כל שאר האתרים כמובן, כדי למנוע פגיעה ואפליה, אז בואו תתחיל להסביר, לינקדין, ויינט, וואלה, תאגיד, כאן, זה, ג'או סיטיז, אוקיי.
ג'וב נט.
אז הנה, יש לנו גם המלצה ביוטיוב, וגם מי שלא רוצה לגלוש לתוך יוטיוב, אתם מוזמנים להביט לעבר השמיים, כפי שאמרתי, מחר, יום שישי, ב-11:20, אין ירח, או יש משהו דמדם מוזר בשמיים. תודה לכם שהזנתם לנו, אנחנו נספר לכם מי עמל על המשדר הזה, העורך והמפיק שלנו רז חסון, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד, ולא רק לשלושה שיודעים, אתם מוזמנים להוריד את היישומון וכך תוכלו להזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. שבת שלום וסוף שבוע נעים, להתראות. Yeah.